ערב טוב, שלום לשומעים בכיתה ושלום לשומעים בבית. אלה ששומעים את ההקלטה והקול נשמע, והקול שלי נשמע להם נמוך, אז זה לא בגלל איזה בעיות פה בהקלטה, אני פשוט קצת צרוד, מקווה שנצלח בשלום את השעה הזאת. וקצת מוסר בשבילי, אם זה היה הקלטה לבד בחדר של פודקאסט, הייתי מוותר לעצמי והייתי אומר צרוד וזה, נדחה את זה. אז ככה יש שיעור, יש כיתה, חייבים להיות בזמן, והשיעור must go on. טוב, הראשון בסדרה שאני אומר עליו, השיעור היום יעסוק במי שמכונה בעולם ההלכה האש של אברהם מבוצ'אץ'. זה קצת שילוב לא רגיל, כי בדרך כלל אנחנו מוסיפים את העיר שבה הוא היה רב לשם הפרטי ולא לשם הספר. קוראים לאדם או עם שמו ושם העיר, רבי יעקב מליסה, שבוע שעבר היה רבי יעקב מליסה, הוא הנתיבות. אני לא אומר הנתיבות מליסה, אבל בואו כן אומרים השאלה אברהם מבוצ'אץ', מסיבה שאתם יכולים לנחש, אבל עוד מעט נגיד אותה. השיעור, אז השיעור עליה של אברהם מבוצ'אץ' הוא הראשון בסדרה הזאת, של השנה הזאת, שהתחלנו אותה בגרא, שממש התלבטתי אם להעביר. נדמה לי שבסדרה הקודמת, על החצי הראשון של, האחרונים, אמרתי את זה למעריטץ. זה שם מוכר לפוסקים מאוד. אני חושב שמחוץ לעולם הפוסקים הוא פחות מוכר, הוא נדפס על הדף, אבל בטח כתוב שם רק אשל אברהם, ואז לא זוכר, האשל אברהם נשמע כזה מוכר, והלומד לא כל כך זוכר שהאשל אברהם של הפרי מגדים הוא בכלל נתפס בסוף. וגם אשל אברהם זה שם ספרו על האור החיים, וכך הוא נקרא היום. אתם זוכרים שבשיעור הקודם בנתיבות אמרנו שהוא בהתחלה נקרא חווה דעת, על שם הספר שלו על יור הדעה. בדיוק אותו דבר, וזה ממש תופעה מוזרה. בדור שבין פטירתו לבין דורנו הוא נקרא דעת קדושים, על שם ספרו על יור הדעה, ואיכשהו במאה ה-20 הוא מוכר בספרו על האור החיים, לא יודע למה. אז כמו שאמרתי, אני כן יודע למה, כי יש לנו התמקדות בהלכות הפחות לפוסקים. כמו שאמרתי, התלבטתי, ההתלבטות הייתה, השאלה, זאת אומרת, ההצהרה פה, זה שהסדרה הזאת לא באה להכיר לשומעים אנשים שהם לא מכירים. זה גם חשוב, את זה אני לא עושה, וזה אגב, אם עושים את זה, זה אינסופי, הרבנים שאנחנו לא מכירים. אני עושה את הפעולה ההפוכה, הרבנים ששמענו את שמותם, שנכיר אותם. זה המטרה פה. שמות שמסתובבים בבית מדרש, שכל עומד מכיר, שידע מתי הוא חי, מי הוא נתקל, מה יקרה תורתו וסיפור חייו. אז פה הייתה התלבטות מסוימת עד כמה הוא מוכר. קשה להכריע, אז אני אגלה לכם מאחורי הקלעים שהכרעתי מהסיבה שאני לא מצהיר עליה בשיר פה, וזה שהוא א', דמות נערצת מאוד אצל יהודי גליציה שהושמדו בשואה, אז כמעט שמו עבד, אבל עדיין הוא בהחלט מיהודים הנערצים על יהודי גליציה, אבל גם שהוא היה דמות צבעונית ומרתקת, ממש. אז כאילו, שיר מעניין, אמרתי, זה מכריע את הקף, אני לא, מי שלא מוכר, אני לא אגיד רק סיפור טוב, אבל מי ששיר על גבול מוכר, אני אגיד בזכות הסיפור הטוב, אז גם נזכה להכיר אותו קצת יותר. אם הוא היה נערץ על יהודי גליציה, וואו, זו שאלה קשה לצעירים, אולי בקרב מהמאזינים בטח מנחשים, אבל לא יוכלו להשתתף פה. אם היה נערץ על יהודי גליציה, אז איפה נמצא אותו? מי כתב על יהודי גליציה? אין, שאלה למתקדמים מאוד, הגיל דור שלכם כבר לא מכיר, אני חושב. שי עגנון בא מבוצ'אץ' עצמו. כן, אז כמעט כל סיפוריו, סתם עיר, זאת בוצ'אץ', אבל זה ידוע. אבל מה שלא ידוע, סתם צדיק אצל שי עגנון, זה רבי אברהם דוד מבוצ'אץ', שי של אברהם. ואפילו יש עליו פרק בעיר ומלואה, שבסוף השיעור, אם יישאר לנו זמן, נראה מזה כמה קטעים, זאת אומרת, מן הראוי היה להעביר שיעור רק על הצדיק אצל עגנון, אבל זה אנחנו לא נעשה. אבל ממש זה לחובבי ספרות עברית, אז זה עוד סיבה להכיר אותו. בסדר, אז אנחנו ככה, שנספר על חייו, אז אני אעביר אותם בצורה לקונית, עניינית, ובלי כל כך לדבר על ייחודו הנסתר, בוא נגיד כך. אבל אחר כך כשנעבור לסיפור חייו, אז כן נדבר על דברים יחידים מאוד בחייו. בסדר, נולד ב-1771 בגליציה ולא בבוצ'אץ', בנדבורנה נקראת העיר. גליציה דיברנו, האיחוד הפולני לטאי, שנה אחרי לידתו, 1772, היא כבר האיחוד הפולני לטאי, זה כבר הפעימה השלישית שהמעצמות נוגסות בו, והוא נכלל במעצמה אוסטרו-הונגרית, שזה אומר שמשנים את השפה לגרמנית. היום הוא בכלל באוקראינה, כל גליציה. כי יש לו גם שם משפחה, וורמן, אבל יש פה יותר מדי שמות, אנחנו נקרא בו לו גם על שם ספרו על אור החיים, וגם על שם ספרו על יורדיה, וגם על שם אירו בוצ'אץ', אז יש פה יותר מדי שמות, אז להגיד אברהם דוד וורמן, וורמן, היי של אברהם מבוצ'אץ', זה ארוך מדי. אז אולי את השם וורמן אנחנו פה רק הזכרנו, לאביו קוראים אנשל, שזה הגרסה היידית לאשר. אמא שלו היא רחל, גם ממשפחת רבנים. ואז בתור ילד ונער צעיר הוא מבריק. זה קרה פה על הרבה בסדרה, אני חושב, שהם התחילו את הקריירה הרבנית שלהם בתור ילד מבריק. ויש עליו כמה סיפורים, והסיפורים, דברים שהוא אמר בצעירותו, והסיפורים האלה, מה שחביב עליי בהם, זה שהם מספרים את הוורט. ואפילו כשהייתי ילד קטן, אז היה לי ספר קריאה שנקרא מפי עוללים ויונקים, שבעצם היה כולו סיפור על איזה ילד שאחר כך יהיה צדיק, כתוב מזה, ואז הסיטואציה שאליה הוא נתקל בה, ואת התורה שהוא אמר באותה סיטואציה, ואומרים את הוורט, אני יכול, קראתי את זה בצעירותי כמה פעמים, אני יכול להגיד לכם את הוורטים. זאת אומרת, הסיפור הזה קצת קשה להכחיש אותו, כי הוא בא עם איזה דבר תורה עם בשר בדרך כלל, עם דבר תורה ממשי. שמישהו היה צריך להגיד את הדבר תורה הזה. וכשיש ילד כזה, זה מופע. באים לעמוד לטבעו. ובין היתר, הרב של העיר בוצ'אץ', של העיר הסמוכה, ששומע שיש איזה ילד פלא, ששואלים אותו שאלות בגמרא, והוא עונה, זה תירוצים מופלגים, בא ובוחן את הילד, נקרא הרב צבי הירש קרא, הרב של בוצ'אץ', בוחן את הילד ומתפעל ממנו, ועל כן סוגר שידוכים לביתו עם הורי הילד. יפה מאוד, בביקור שלו בנדבורנה. אז עכשיו מה שנשאר לעשות זה לחכות שהבחור אברהם דוד הצעיר יהיה בר מצווה כדי שיוכל לממש את האירוסין. כך זה עבד, אני חושב שזה קצת מוקדם גם לדור שסוגרים את הכל עוד לפני הבר מצווה, למרות שאמרנו שאני חושב ש-14 זה גיל בכלל לא מוקדם אז, לבנים, לבנות אפילו עוד יותר צעירות, והוא נושא לאישה את הבת של הרב צבי הירש קרא, שהוא הרב של בוצ'אץ'. מה זה אומר? אז מה הוא צריך לעשות? נכון, אבל בוצ'אץ', כל הסדרה הזאת, כל פעם שנדבר על יהודי מאירופה, במיוחד ממזרח אירופה, אז זה נתון שהוא צריך לעבור למקום חותנו. עובד נער צעיר שכל ימיו מבלה בלימוד תורה, מגיע לבוצ'אץ', לפחות לא מכיר שם אף אחד, לפחות אני יכול להגיד, שמוצא שם חבר, ידיד נפש, שיהיה חבר שלו כל חייו. שמו חיים, בהמשך הוא יהיה הרב חיים מצ'רנוביץ', מחבר באר מים חיים. לא נעביר עליו פה שיעור, אבל לא יודע, אותי זה טיפה מנחם, שאני יודע שהיה לו חבר טוב ויכל לדבר איתו בלימוד, היה לה מכנה משותף. בשנת 1791, שהוא רק בן 20, הוא מתמנה לרב של עיירה סמוכה בשם יזלוביץ'. ופה אני חושב, זה כבר ההשלכה שלי אחרי שקראתי על חייו, כמה חיבורים, לא ראיתי את זה כתוב בשום מקום, אבל הרגשה היא כזאת. הוא היה סמוך לשולחן חותנו, רב העיר, רב חשוב ומשפיע, וחותנו היה מתנגד. כשהוא עוזב לעיירה סמוכה, והוא הרב של העיירה הסמוכה, ושם הוא מגלה עצמאות, אז הוא מתקרב לחסידות. ויזלוביץ', שהוא יהיה 24 שנה רב העיירה, שזה הרבה זמן על עיירה קטנה בסך הכל, ואז הוא מתקרב לחסידות. רבי יצחק לוי מברדיצ'ב הוא רבו, ונדבר על זה אחר כך בתורתו, הוא רבו בחסידות. ומעליו רבי משה לב מססוב, משניהם הוא מושפע ומתנהג במנהגי החסידות, למרות שחיבוריו ההלכתיים הם אינם על דרך החסידות והקבלה. חשוב להדגיש את זה, ואני אראה את זה בפנים.
יש הלכה חסידית?
כן, כן. אז אמרו לי לחזור לשאלות. השאלה פה הייתה אם יש הלכה, אם יש בכלל דבר כזה, הלכה חסידית, אז דבר ראשון, הם מסבירים בחסידות שהמחלוקת זה שכשיש מחלוקת בין הקבלה לנגלה, אז בחסידות פוסקים לפי הקבלה והחסידות, והמתנגדים פוסקים לפי הנגלה. אבל זה לא רק. ואנחנו נדבר על דברים כמו הקלאסי, דבר ראשון נפתוח, אם אתם רוצים לדעת למי מקורב, זמני תפילה. אבל פה יעשה איזה תרגיל עם זמני תפילה. אבל באופן כללי, היחס לקבלה, ובעל התניא סיפרנו. סיפרנו בשירות בעל התניא, תהיינו שם על זה, על איך הוא פסק, הוא כתב שהוא פסק, ואיך הוא הסביר, כל מיני. בסדר, אז 24 שנה הוא הרב של יזלוביץ', ואז בשנת תקע"ד, 1814, נפטר חותנו, הרב של בוצ'אץ', והוא מתמנה במקומו לרב של בוצ'אץ', והוא יהיה רבה של בוצ'אץ' עד פטירתו. זאת אומרת, בניגוד לאחרים שראינו סיפורי נדידה לפי התפקידים, אז זה של רבה מבוצ'אץ' בסך הכל היה רב בעיירה אחת קטנה ולא חשובה, ואחר כך בעיר גדולה וחשובה אל היהודים בשם בבוצ'אץ', אז שם הוא הרב מ-1814 עד 1840. אמרנו שבחייו נקצר ונקרא אחר כך על חייו בדף. נפטר בבית הקברות היהודי בבוצ'אץ' שלא חולל בשואה, ולפני כמה שנים הקבר שלו חודש. יש איזו חברה במשהו רבני מזרח אירופה, לא יודע, שמחדשים ציוני קברים, אז אפשר גם לפקוד את הקברות. בנו רבי ישראל, ישראל ארי לייב, כיהן אחרי פטירת אביו כאדמור, וגם הנכד כיהן כאדמור. אז האם יש פה שושלת חסידות, והאם הוא בעצמו היה אדמור? אז קשה מאוד להכריע מה בין כן ומה לא, אבל כנראה שהיה לו איזושהי השפעה חסידית על מקורביו, איך מגדירים אדמור. אבל כדי לבלבל אותנו, יש חסידות בשם בוצ'אץ' שהיא לא קשורה לעיר הזאת, היא על שם עיירה אחרת, עיירה קטנטנה בצפון רומניה, שנקראת ביידיש בוצ'אץ', אני חושב שהרומנים מבטאים את זה בוצ'אצ'ה או משהו כזה. וכדי לבלבל, האדמור הראשון מבוצ'אץ', הוא למד בבוצ'אץ' האמיתית הזאת, אצל האש של אברהם, אבל אין קשר בין חסיד בוצ'אץ' לבין האש של אברהם, שכנראה כן היה ניהל גם סוג של אדמורות מסוימת. בכל אופן היה צדיק ונערץ. לגבי ספריו, הוא ישב וכתב 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 כל ימיו. אמרנו מ-1791 הוא מקבל רבנות של עיר, מאז הוא מקדיש כל יום זמן לכתיבה, עד בפטירתו בגיל 70. היה לו תיבה מלאת כתבים, והוא לא הוציא לאור שום דבר בחייו, פשוט כתב. והוא זכה בעיקר לתלמיד, רב אורי שרייגה פייבל שרייר מברדצ'ין, בטח אני לא אומר את השם נכון, שהיה רב, אבל גם עסק בעריכת ספרים, גם לא ספרי רבו, שלקח פרויקט חיים להוציא לאור את כתבי רבו המובהק שהוא הריץ. וכך זכינו לכל הכתבים, אם כי צריך לומר שגם בנו וגם נכדו עסקו בהתקנת כתבים, אבל זה בעיקר אותו שרייגה פייבל, הרב שרייגה פייבל תלמידו. טוב, אז מה הוא כתב? יש לנו, אז אמרנו שעל אור החיים זה האש של אברהם, ועל אור הדעה זה הדעת קדושים, הדעת קדושים יוצא קודם, ככה היה מקובל פעם, הכי חשוב זה לאור הדעה, לכל הפוסקים, לרבנים, והוא נקרא דעת קדושים בדרך כלל, עד שהחליף אותו השם אש של אברהם. אש של אברהם, על אור החיים, הבעיה היא שתפס, כמו שאמרתי קודם, גם הפרי מגדים, הרב תאומים, הבנו על שיעור, כתב על נושאי הכלים של השולחן ערוך, ועל המגן אברהם, קרא לזה אש של אברהם. אז פה זה על שם המגן אברהם, אש של אברהם, ופה זה על שמו, שהוא היה רבי אברהם. שני הספרים נקראו אש של אברהם, וכדי לבדל אותם, אז הוא נקרא אש של אברהם, ואז בסוגריים כותבים בוצ'אץ'. זאת אומרת, זה לא שם, אש של אברהם בוצ'אץ', להבדיל אותו מאש של אברהם הרגיל. אני אומר בעוד סוגריים שהיה עוד אש של אברהם. בפרוסיה, קצת קודם, יוצא לאור אש של אברהם אופנהיים. שאותו נזכיר מסתמה שנדבר על השערי תשובה. כי השערי תשובה הוציא את הספר שלו, הוציא שולחן ערוך עם בסך הכל ארבעה נושאי כלים, לא מפורסמים, ואחד מהם היה אש של אברהם אופנהיים. ההוצאה לאור הזאת לא הצליחה, אבל הספר שערי תשובה כן הצליח. אז זה מה שאנחנו מכירים מהספר ההוא. אז רואים שם אש של אברהם, אז לא בטוחים, אש של אברהם, אבל זה רק על המגן אברהם, ולא נתפס פה מגן אברהם, אז אולי זה של אברהם בוצ'אץ', לא. זה אש של אברהם אופנהיים, שהוא הפחות מוכר, אני חושב, מבין השלושה, אז זה מהשיעור של השערי תשובה, בטח נגיע עוד שבועיים שלוש. אז אמרנו אש של אברהם על אור החיים ודעת קדושים על יורדיה, על אבן העזר, זה עזר מקודש. יש שם כמה פנינים, ואפילו ראיתי הפניות לפעמים, לעזר מקודש, לאש של אברהם מבוצ'אץ'. אז זה נורא פטלטל, אבל כי רואים איזה פנינה, אבל לא יודעים אם נסמוך עליה. בכלל, היה פוסק מבריק, אז לפעמים רוצים להגיד שמישהו כתב את זה ויש לו סמכות. ויש גם על חושן משפט הכי פחות מוכר בשם כסף הקודשים. יש לו ספר חסידות. לא, זה לא ספר חסידות, סליחה. יש לו ספר חסידות על התורה, אבל זה לא ספר. יש לו פירוש הספר חסידים, שנקרא מי לידי חסידותה. יש לו על התורה בדרך קבלה וחסידות, זה נקרא ברכת דוד. הוא הוציא סידור בשם תפילה לדוד, וגם פירוש של הסידור בנפרד בשם דברי דוד. ויש לו עוד כמה ספרים, לא על פרקי אבות, על הגדה של פסח, לא נמנה עכשיו את כל ספריו. יפה. למה אני אומר לך עד עכשיו, עד כאן, תיאור פשוט של הרב של בוצ'אץ', שגם כותב ספרים. בכל אופן, היה איש צדיק וקדוש, כפי שנראה במהלך הסיפורים. בסדר, אנחנו בסדר מבחינת הזמן, אני מקווה שנספיק. טוב, המקור ראשון בהקדמה לדעת קדושים, הוא לא כתב הקדמות לספריו, מהסיבה הפשוטה שהוא לא כתב את ספריו, לא, כן, הוא לא הוציא את ספריו, אז את ההקדמה כותבים שמוציאים, הוא בכלל לא ידע שיהיה לו ספרים, כן, הוא כתב הרבה הלכות, זו עבודת עריכה מדהימה, מדהימה. יש כל הזמן, מי שקורא את ספריו ההלכתיים, כל הזמן כתוב עוד מצאתי, עוד מצאתי. ולא כל כך מבין, הלומד, מה עוד מצאת, תכתוב את דעתך, מה אתה כותב עוד מצאת. המילים עוד מצאתי הם מהמהדיר, שכאמור בדרך כלל זה תלמידו הרב שרגא פייבל, אבל זה יכול להיות גם נכדו בחלק מהספרים, המומחים אולי יודעים מי זה עוד מצאתי, אבל פשוט הוא מביא קטעים שונים שהוא כל פעם כתב, ואז המהדיר צריך, תחשבו שהוא כותב הלכות, והמהדיר צריך לקשר אותם לפי סדר השולחן ערוך. זה ממש, אני מעריץ פה, כעורך בעצמי, אני מעריץ פה את העורך. אז כך כותב בהקדמה תלמידו. מנעוריו, חשף, כן, האש של אברהם, חשף את זרוע קודשו, כל כך בפסוקים, כן, חשף את זרוע קודשו, למשוך בשבט סופר את אשר ליבו ראה. הרבה חוכמה בפלפול, והלכה, והגדה, וחוכמת האמת. כל מילה פה חשובה, פלפול זה עיון. כן, הלכה זה פסק הלכה, אגדה זה אגדה, אפילו יש לו ספר על אגדה. ומה זה חוכמת האמת? כמעט, אז רק ההתחלה של חסידות, זאת אומרת דרשן, קבלה. החסידות, שהם כותבים חסידות בדור הזה, הם קוראים לזה קבלה. כן, אומרת שזה אותו דבר בעצם. אז הקבלה, החסידות ראו את עצמם כמעמיקים בקבלת הארי. היה עליו כחוק לחדש חי הלכות בכל שבוע. שזה לחדש יותר משתי הלכות ביום, זה הרבה מאוד חידושים. אז עוד מעט נראה גרסאות, בסוף השיעור נראה גרסאות שונות לחי בכל שבוע, יכול להיות שזה מספרים אחרים, אבל אני אומר אחד מהשני הוא חידש הלכות הרבה מאוד. וזקנתו הכפיל לחדש בית פעמים, כן? פעמיים חי בכל שבוע. ככה הכל רשם בכתביו לבל יובד טיפה, כל מה שחידש הלכה כתב אותה. ומזה נקבצו ובאו המון רבבות ניירות כתובים באצבע איש אלוקים. וואו, משנת תף קוף נון ומעלה, 50 שנה, עד אשר עלה אל האלוקים, והמתענח על אשר יצרו מן השמיים לסדר חיבוריו, כאילו יבוא לפיצם בישראל. זה איזשהו סיפור של... איזשהו גביר שזיהה אותו ורצה להוציא את כתביו. וקצת היה בעיות, כנראה קצת הבנים שלו לא רצו, שלא הכסף של העיזבון ילך על, ילך על התרומה הזאת שלו. ואז הגביר נפטר, וזה לא יצא אל הפועל. וכאמור הוא נפטר בלי להדפיס אף מילה, אז אנחנו שהוא יצטער על זה, כפי שכתב תלמידו. על הטבע הזאת יש סיפור של אגנון, שלא הבאתי, שהיה שריפה בבוצ'אץ', ובביתו, שגם הייתה קצת שריפה, לא נפגע כלום, אף אדם לא נפגע ואף רכוש לא נפגע בביתו של האש של אברהם בבוצ'אץ', חוץ מהטבע הזאת שנעלמה. הוא הכריז וחיפשו, ובסוף מצאו אותה זה בבית אחר, וזה, איך זה הגיע לבית אחר, זה היה נס ולא ברור, ואז מצאו שם דף שכתב רבו, רבי יצחק, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, ואז הוא אמר, בזכות העמוד הזה ניצלה כל הטבע ונעשה הנס. מה מסיק מפה? אגנון? על הלבנותו הגדולה, שמכל הכתבים שלו הוא לא החשיב, אלא את העמוד אחד שכתב רבו. אני ממשיך במקור אחד, בפסקה השנייה, רוב העיתים ימלא פיו תהילתו, לבוש תפיליו ועטור בתליתו. כן, הוא אחרי שחרית, המשיך עם התלית והתפילין ועסק בתורה, גם בלילה לא שכב ולא ראה בפניו תנומה, כי הרי התנסה בתורתו ועבודתו עד עיר השחר, ואברהם אומנו עונד לפני השם, אז חבש פארו, זו תפילה, וקרא שמע, וקיבל עליו עול מלכות שמיים שלמה. וואו, באמת תיאור של איש צדיק וחסיד, שחצי היום עם תפילין. איזשהו משפט שמצאתי עליו בספר על גור בכלל, רק שתדעו שיכלו לספר עליו את זה, רבי אברהם מבוצ'אץ', בעל דעת הקדושים, כתוב שם ממש דרך אגב, החזיק ליד מיטתו בגדים לבנים, שמש שיער כל הלילה, ושופר, כדי שהשמש יאירו בבואו של המשיח, כדי שיוכל להקדים את פניו. כן, זה היה אצלו כוננות, 30 שניות הקפצה, אם פתאום יבוא משיח, אז איך הוא ידע? אז השאיר לידו דלוק את השמש ער כל הלילה עם שופר, כדי שיעיר אותו השמש עם השופר, לרגע שיבוא המשיח. על דבר מחלתו, הסודית, לא יודע אם סודית, היא הפכה להיות סודית בהמשך, אבל הוא בהחלט דיבר עליה. והבאתי פה שלוש גרסאות, נראה אולי השלישית נדלג מקוצר זמן. הוא כותב בהקדמה לסידורו, כך: מאז חדלתי מלהאמין בחיי. וואו, זה יותר מ-4 ו-20 שנה, אשר בין הרים הגדולים מחיסוני, וכמעט כקרח מכאן ומכאן, רעיוני הבהילוני חצי שנה ברצופים. ותסמר שערות בשרי ומנוחה ידריכוני, והשב רוחי לא יניחוני, עד שבחמלת השם עליי לכסלה לא שבתי. אז עכשיו זה על הריפוי, אז מה היה המחלה? רעיונות הבילו אותו, והוא חדל להאמין מחייו חצי שנה. איזושהי מחלת נפש, קצת קשה להבחן לפי התיאורים. לפי זה הייתי אומר דיכאון קיצוני קליני כלשהו, אבל למקורות אחרים הייתי מאבחן קצת אחרת. ונחתי, שלבתי ושקטתי בהגיל לפני מורי, כבוד הרב הגאון החסיד המפורשם, איש אלוקים, קדוש, מורנו הרב משה יהודה לייב, זה הרב משה מסאסו, שהיה שלוחה דרחמנה והמשיך על הישע, כישע קרוב בחסד וחנינות ולא בגיני, וכמעביר הנייר בעל צלוחית, כאילו בקלות, הסיר והעביר מעלי רוח השטות, וקוצר הרוחות בטירוף הדעת וקטטות, מה שהרגשתי מתחילה ועד סוף, אז הוא קורא למחלה שלו טירוף הדעת, אין שלום בעצמי, זאת אומרת, אז היה, בין דרכי החסידות לדרכי התלמדות. ממש שכותב את זה על עצמו, ולא לא בוש בזה בכלל, מופיע גם, המאמר, אני מצאתי אותו בספר בוצ'אץ', שכחתי מי כתב, זה בספר בוצ'אץ', דרך כלל זה פרטים טכניים, אבל עליו הם מצאו מאמר בספר אחר, דור לדור, שאפשר להוכיח שגם היה לפני, הספר הזה היה לפני אגנון, יש כמה ציטוטים שלו מסיפורים, לא ציטוטים, מספר סיפורים שמופיעים שם. אז כך שם יש את התיאור. הרב הצדיק התחיל להתעסק בחומת הקבלה, ונכנס לפרדס הזוהר הקדוש וכתבי הארי, ומורנו הרב חיים ויטל ז"ל, ובסערת רוחו רצה לעלות למעלה מגבול יכולתו, והתרוצצו בקרבו הכוחות הרוחניים. ואבקם יחד התפרצו באין מעצור לרוחם, ממסגרותם. טוב, זה פחות מדיכאון, זה לא דיכאון, התיאור פה לא של דיכאון, אלא של סוג של סכיזופרניה, זה נראה. אם סכיזופרניה, זה לא, זה דבר שלא מתרפים ממנו לגמרי. עד אשר בחוצות קריה מעוטף בטלית תפילין קרא בשם השם לקדש שמו בראש הומיות. טוב, אני חייב לומר שאני, אפשר להזדהות עם זה. כשהוא לומד תורת הארי, וגם כנראה לומד אותה טיפה מאוחר מדי, הוא לומד בצעירותו אולי פחות היה מושפע, בגלל חותנו הוא התעכב עם זה, כפי שאמרנו. בתורת הארי יש ארבע עולמות, אני חושב בטח, מסתם דיברנו על זה בעולם בעל, בספר שירות בעל התניא, יש ארבע עולמות, יש את העולם העליון, עולם האצילות, העולם התחתון, העולם שלנו, עולם העשייה. יש עולם על גבי עולם, ומבחינה רוחנית, ובעולם אחד מעל העולם שלנו, שם כבר יש דברים שמשפיעים, דו סטרי, גם לוקחים דברים מעולם שלנו, העולמות העליונים, וגם דברים שלוקחים מהעולמות העליונים ומשפיעים עלינו, והם נקראים מלאכים. אז כשלומדים על זה לראשונה, ולומדים לזהות מלאכים, אז זה יכול לטשטש קצת את הראייה בין דמיון למציאות, כנראה, ככה תיאור פה בערך. אבל גם שם יש אחר כך שהרב מססוב מרפא אותו, ובמרטין בובר, האור הגנוז, הסיפור הזה מופיע, הכל כשני סיפורי מופתים. סיפור מויפת אחד, איך כשהוא רואה את רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, אז הוא משתגע, זה מויפת אחד, והסיפור השני, איך הרב מססוב מרפא אותו. אז בין לבין זה, אז גם אנחנו רואים פה את החולה שעל גבו כתבו את הסיפור, אז אני מדלג בשלוש ג' מוזמנים לקרוא. אפשר גם לשער שהתיאור הזה גם הוא עמד לפני, לא יודע, טוב, לא חושב. אז אמרנו שרבי לוי יצחק מברדיצ'ב הוא רבו בחסידות וקבלה. אז על זה אני רוצה משהו להגיד ששמענו מזאביק. הרב דוקטור זאב קיציס, ידידנו, שכני, שאני בענייני חסידות לומד ממנו, שאמרתי לו, איך לא הסתירו? אני אומר, יש סיפורים על עוד כמה גדוילים שהיה להם מחלות נפש כאלה אחרות, וזה היה בושה. הסתירו, עד היום, זה לא נעים. הוא אמר לי, בחסידות לא. אפילו על רבי לוי יצחק מברדיצ'ב עצמו, הוא מספר שהוא היה שנה בשיגעון. להפך, זה מראה כמה אתה מסור לרעיונות, כמה אתה טוטלי, שאתה הולך לעולמות העליונים עד הסוף, אתה כבר לא כל כך נמצא בעולם הזה. הוא אומר לי, שבחסידות, לפחות בחסידות הדורות הראשונים, זה היה להפך, לא התבישו בזה, אלא זה היה מראה עד כמה הוא הגיע לעולמות העליונים. אז את זה אני אומר בשם אומרו. אז הבאתי שתי מקורות שהוא מצטט, דברי ההלכה, את רבו לוי יצחק מברדיצ'ב. אלא מאי, שרבו לא כתב ספר הלכה, והוא מצטט אותו בחסידות, לא, סליחה, הוא מצטט, הוא קורא לו, הרב הגאון בעל קדושת לוי, אבל קדושת לוי זה ספר חסידות, פשוט דברים שהוא שמע ממנו. אז הנה, שני מקומות, יש כמה, הבאתי שניים, הראשון ב-4 א', שירצר את האדם בחוכמה. באבודרהם, שזה ראשון, והוא מפורסם על התפילה אבודרהם, כתב הנוסח באשר יצר, שאם יסתם אחד מהם, או אם יפתח אחד מהם. וכן נתפס בקצת סידורים גם במדינות אלו. הסדר הפוך. כן, מה צריך להיות הסדר? שאם יפתח אחד מהם הוא יסתם, או יסתם ויפתח. כן נתפס בקצת סידורים גם במדינות אלו. סדר ההפוך. וכך שמעתי שאמר הרב הגאון בעל קדושת לוי, נרו יאיר. וכאן הוא מעריך להביא את הציטוט. אז לא, הוא לא, הוא מעריך להביא את התוכן. הוא מנסה להבין מה יסתם ומה יפתח. ולפי זה להבין מה הסדר. הסדר צריך להיות לא זו אף זו, אבל השאלה מה יותר גדול, מה אמור להיסתם, מה אמור להיפתח. אז זהו שמע, תחשבו, התלמיד שומע את הרב, אומר אשר יצר, כן, הוא לא ידע באמצע השיעור, על החזר, מין משהו כזה. והשני שהוא מביא בשם רבו, השולחן ערוך אומר, חייב אדם לשש בתפילה בכל שעה ושעה, שלא יסיח דעת עומם. נו, מה הבעיה? אז עושים את זה, כל אחד בשיטתו, כן, בפותח את הדרך הפעמיים, בקריאת שמה פעמיים, כל פעם שמזכירים, והיו לאות על ידיך, יש שנוהגים ויוצר אור ובורי חושך. מה הבעיה למשש בתפילה בכל שעה ושעה? למה צריך למצוא בזה כולה? כי אני אומר שזה לא בעיה, כי אני מניח אותם רק בתפילת שחרית. כן? תחשבו שהוא הניח תפילין כל היום או חצי יום, ואז השאלה אם אדם ממשה שישה בכל שעה ושעה שלא יסיח דעתו מהם, גם כשהוא שעות רבות מהם. כל דבר ידבר שם, אחרי שאומרים כולה קצת מוזרה, לא יסיח דעתו, אולי כשאין התפילין במקומם כהלכה, גם כשהם מדקים קיל לגבי יסיח הדעת. זאת אומרת, הם לא בדיוק באמצע, הם על הצד או משהו כזה, אולי בזמן שהוא למד והתלהב, הם קצת היו על הצד, ואז אחת לכמה זמן הוא סדר אותם, ובזמן שהוא מסדר אותם, אז הוא ממילא, מלא ממשמש בהם. אבל בשאר הזמן שהוא לא ממשמש, אולי הוא סומך לזה שהם לא בדיוק במקום. לא יודע, אני מצטט. ואז הוא ממשיך, וכן שמעתי דרך שיחה באלמה מהרב על קדושת לוי, זיכרונו לברכה. תראו, אם זה המקור אחר, הייתי אומר, בסימן ו' הוא כתב נרו יאיר, ובסימן כפרט הוא כתב זכרו לברכה. מכאן שהוא נפטר בין סימן ו' לסימן כפרט, אך לא כך, כי אמרנו שזה לקט. האורך מוציא מהתיבה ואומר, זה נשים בהלכות תפילין, זה נשים בהלכות אשר יצא. כן, שמעתי דרך שיחה מרב על קדושת הלוי ז"ל, ואולי לא אמר כן להלכה. וצריך לי עיון עוד היטב. הוא מתלבט, הוא אומר, שמעתי אותו אומר את זה, אבל זה הדרך שיחה. ומרגע שהוא שוחח עם רבו, הוא אומר, אני ככה חושב, וככה רבי אמר, אבל אני לא בטוח שאומר את זה להלכה. איזה דיוק וצניעות גם. ונשאר שם בצריך עיון. דבר הלכתי, קיצוני, אצל אל של אברהם, זה לסמוך על מנהג ישראל. דבר הזה מלווה את השיעור שלנו, אני חושב שהתחלנו איתו מבעלי התוספות, עד כמה אני סומך על מנהג. בשיעור על בעל התוספות אמרנו והתגענו וחזר פה בכמה שיעורים שבזמן הראשונים באשכנז היה מקובל לסמוך על המנהג ובספרד היה מקובל לתקן את המנהג. דוגמה פשוטה זה למנהג ספרד, זה הכפרות. דוגמה שאני תמיד מבין שהרשב"א כותב מגיע לעירו מנהג של כפרות והוא כותב את דרכי המורי ולבטל אותם. ושולחן ערוך כותב מה שנהגו לעשות כפרות על תרנגול צריך למנוע מנהג. והרמ"א כותב, אבל המנהג פה, לא זוכר את המילים, לקח תרנגול לבן לזכר ותרנגול לנקבה ללבנה, לנקבה, הרמ"א מביא את כל ההלכה, כי זה המנהג. מה עושים כשהמנהג לא תואם את ההלכה? זאת שאלה מסוימת, צריך לתרץ אותם. כל פוסק ושיטתו, אני חושב שהיום יש היפוך, שבתקופת הראשונים והאחרונים, אצל, דיברנו על זה גם בחתם סופר, שהוא עשה מנהג אשכנז כדי, נגד חידושים. אמרנו שאצל האשכנזים נהגו יותר לסמוך על המנהג ולהתאים אותו להלכה, ואצל הספרדים פחות, לסמוך על ההלכה, ואם המנהג לא תאים את ההלכה, אז לתקן את המנהג. אני חושב שהחל מההגעה לארץ ישראל, זה יתהפך. תראו למשל סליחות. באיזה חדווה אשכנזים עוברים לנוסח משלב ואצל ספרדים נראה אתכם משנים אות אחת משירת הבקשות כי זה מה שנהגו. אני חושב ממש שיש יום היפוך אבל זה אני אומר רק מהתרשמות שלי. במקומותינו ככה אני רואה, לא יודע איך זה במקומות אחר. כן, אבל צועקים נגד זה, זה נכון, זה נכון. צריך להגיד באופן כללי שהחסידים יוצאים נגד המנהג, זה עיקר מה שיוצאים נגדם. אבל עוד זה ראינו בשיעור על הבח, שהוא צועק שהמדפיסים משנים לו את נוסח התפילה, וזה עוד לפני החסידות. זה נכון, שהיו פחות, היו שינויים והיה להם, היה דיון בנושא. המתח הוא בין לשמר. לבין תורת חיים. אני רואה היום מקומות שהם זכיתי להתפלל בבית הכנסת באתונה של הקהילה היהודית. יש להם נוסח מדוקדק, נוסח הרמנויטי, שלא משנים אותך גם במנגינה. וזה תמיד אותו חזן רב הקהילה, תמיד חזן, ואותה מנגינות ואותה תפילה, מצד אחד זה מקסים. מצד שני, הוא לא יכול, יש איזה ניגון חסידי שתופס את הקהל, הוא לא יכול להביא אותו. זה לא, זה תפילה, המתח זה, בין תפילה מסורתית לבין תפילה חיה. אני חושב שהיום אנחנו בנוסח בסך הכל מביאים את המסורת ובמנגינות מרשים לעצמנו להביא מעולמנו הפנימי, אבל זה תמיד המתח בין הדברים האלה. אל של אברהם, אני חושב, פוסק הכי קיצוני, אפשר להגיד הכי, בסדר? פוסק מאוד קיצוני בעניין של ללכת עם המנהג. הבאתי דוגמאות. מצבנו דקה 35. בסדר. כותב האש של אברהם, עוד מצאתי. עוד מצאתי, כן, אמרנו זה את שתי מילים, עוד מצאתי. לא הוא כותב. הזהרתי בביתי לקנות רק חיטים ודגן שידוע וניכר שאינו חדש. כן, כידוע. הנפת העומר בזמן שבית המדרש היה מכירה את החיטה, את החיטה שצמח השנה, קוראים לזה שהביא השליש. אם במקרה מישהו הספיק לקטוף חיטה מוקדמת, אסור לו לאכול אותה עד הנפת העומר. אז רבי יוחנן בן זכאי קובע שזה לא הנפת העומר אלא התאריך, והתאריך יום מנף כולו אסור. למחרת, אם הנפת העומר זה ט' זין, אז רק מי י' זין בניסן מותר העומר. בארץ ישראל זה מותר, זה אם יש אנשי הר צבעונים, איך קוראים להם? היה איזה מקום שהחיטה הייתה מאוד מוקדמת, אז הם היו צריכים לחכות קצת. אבל רוב היהודים, ממילא החיטה של השנה אין בה חדש. אבל בצפון אירופה, העונות שונות. ובזמן הנפת העומר, החיטה עוד לא הביאה שליש, מה שנקרא. ובעצם כשקוצרים את החיטה, הוא חדש עד שנה הבאה. זאת אומרת שסתם חיטה בשווקים ולחם בשווקים, והכי נורא, בירה, שחר, כל הזמן כותבים לו שחר, הכל זה חדש. כאילו מילא אתה יכול לשמור חיטה ישנה, חיטה זה דבר שמשתמר. אבל אתה רוצה בירה, בירה אתה לא מכין לבד, אתה לא שומר במחסן חביות בירה, אתה יכול לשמור, אתה כן יכול לשמור חביות כשקי קמח. זה לא פרקטי, זה לא עניין שזה מתאפש, זה עניין שזה כמויות שצריך כל הזמן לחדש, כן. שק קמח יכול להספיק למשפחה לחורף שלם, אבל חבית בירה זה בטיש אחד הולך. אז כותב האש של אברהם, הזהרתי בביתי לקנות רק קיטים ודגן שידוע וניכר שאינו חדש, אין לי מקשקרים זו מיני. עשיתי את זמיני, זה קר בפולנית, אז אולי זה קשור. כנראה היה להם סוג של חיטה, שגרעיני חיטה שהם יבשים. אז זו מיני. אך כשקונים פת מהשוק, כן, כשיש לך פת, אתה לא יודע מה הקמח, וכן כשאני מתארח בדרך, אז אני לא יכול לסמוך על הקמח שלי, אני סומך על עצמי בזה על ההיתר שבשולחן ערוך הקדוש, זה הרמה מצד ספק ספקה לכולה, וכאן הוא מתארד, זה ספק ספקה שמפורסם, שזה נראה כאילו מה שנקרא שתי ספקות משם אחד, שזה לא בדיוק ספק ספקה, אז מתרצים את זה, הוא מתארץ פה, זה דרוץ על זה, ומכל שכן שאמרו לי שרוב תבואות הטובות שעושים הם לחם, הם ממה שקוראים זו מיני. אומר, זה לא סתם ספק ספקה, אלא זה סיכוי יותר גדול, שאתה קונה לחם בשוק, תקנה את הלחם היותר יקר, כי הקמח הטוב, כשהקמח מתייבש, הוא מתמתק, הוא נחשב יותר איכותי. אז תקנה את הלחם הטיפה יותר יקר, זה מסתם הקם נתבואה ישנה. והוא כותב את זה, והשם ברך יעזרני, שלא יגיע אליי משהו שלא כהוגן. רק יסובב לטובה לצד הטוב ויותר טוב. הוא סומך על הכולה, אז הוא אומר, כי זה, הוא סומך על הספק, אז זה סטטיסטיקה. אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אני מתפלל שידאג שיגיע אליי רק הקמח הנכון. עוד מצאתי, עודות חדש, התלבטתי איפה לשים את הנקודה, שמתי אחרי עוד מצאתי, כי אמרנו שכל הזמן זה עוד מצאתי. אבל יכול להיות שזה עוד מצאתי, עודות חדש. מלבד מה שהפני יהושע עליו השלום, אני חושב שעוד מצאתי זה היה מהמאדיר. ואז דברי של אברהם, עודות חדש, מלבד מה שהפני יהושע עליו השלום, בקונטרי סרם דרגידושי, כתב פסט קבוע, להתיר ולהקל בכל צד. הבאנו את זה בשיעור על הבח, הבח חידש את היתר. ואשכנז לא חידש, אבל חידש אותו הלכה למעשה. נראה שיש גם כן לימוד זכות מצד שכבר נהגו כן בכל צפוצות הגאולה ששמענו. הוא אומר, כולם אוכלים חדש, אבל כל פנים ברובה. אם לא הכל, למה לא הכל? כי הוא לא מכיר, הוא לא מכיר את כל הגאולה. זה אומר ברובה, ואם לא הכל אז הרוב. הרי גם בראשית הגז, אין לנו זמן, זו סוגיה מרתקת, אמור חזל שכיוון שנהוג אלמא כסבא שפותר, אין חדש, הבאתי למטה את הגמרא, יש בחולין של שלושה דברים שסמכו על סבי, ויש שם, הנה, עידנא נהוג אלמא כאן תלת סבי, שלושה דברים, ואחד מהם זה ראשית הגז, שנהגו שראשית הגז אינו נוהג אלא בארץ, ואז כותב על זה, אני חוזר לכוכבית, חוזר למקור, הגם שכנראה הוא כיחיד נגד רבים, עידנא נהוג למרות שזה יחיד, אז על מה אתה סומך? על מה הוא סומך? על זה כיוון דנהוג, על מה כן, על ידי זה נקבע כן הלכה אמיתית. הוא אומר, אתה רואה מנהג, אז דה לך המנהג הזה הוא לא מנהג שטות, הוא סומך על דעת מיעוט, אבל לא סומכים על דעת מיעוט. אם המנהג, דה לך המנהג יכול לסמוך גם על דעת מיעוט. על ידי זה נקבע כן ההלכה האמיתית. וואו, אני מרגיש כמו בעולם המשפט הישראלי,
שאם זה לא בדיוק המשפט, זה המשפט המהותי, המשפט האמיתי, המשפט כל מיני מילים. זה הלכה אמיתית. מצד שעם בני ישראל, אם אינם נביאים, בני נביאים... עוד מעט נחזור למשפט הזה, ולגבי פסקי הלכות, כתיב ולא בשמיים היא, שזה המשפט הכי מוכר בחלק מבתי המדרש המתחדשים, כן, בתנורו של הכנאי, אמת המים יוכיחה, לא בשמיים היא. אז המנהג קובע, איך הוא מפרש את לא בשמיים היא? הרי פשט הסיפור לא בשמיים היא, ובית הדין קובע, החכמים קובעים. הוא אומר לא, לא בשמיים, אלא בארץ, כלומר עם ישראל קובעים את ההלכה. ואין לך קביעת פסק הלכה יותר ממה שנקבע על ידי מנהג רוב עם בני ישראל. והוא הולך לצד הזה, הוא אומר, יש ברמה ספק ספקה, ויש בבח שבחוץ לארץ רק אם זה יהודי ולא גוי, ויש הפני יהושע שעשה פסק קבוע להתיר. אבל אחרי זה הוא אומר, הסיבה האמיתית שאני מקל, כי כל היהודים מקלים. אתה לא יכול להגיד, אני מחמיר, למרות שכולם, אני מחמיר למרות שכולם מקלים. אם כולם מקלים, זאת ההלכה. אם אתה מחמיר, אז עוד מדי רמה להגיד אם אתה מחמיר. זה לא נורא, כן. כל שראינו שנהוג אלמה שלא כהלכה, לא, סליחה, ואפילו נקבע במשנה הלכה, כן בהחלט, כל שראינו שנהוג אלמה שלא כהלכה כזאת, אז אין הלכה כמשנה. הוא אומר, יש ההלכה הכתובה ויש את ההלכה האמיתית, שזה מה שנוהגים. הוא אומר, למה אתה לומד את הספרים? כדי להבין מה שעם ישראל נוהג. אבל מה ההלכה האמיתית? מה שעם ישראל נוהג. כמו שאמרתי, לדעתי, הוא פוסק קיצוני מאוד בעניין הזה, ושוב אני עושה מניפולציה. תלמיד של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, נכון? שתמיד לימד זכות על ישראל. אז הוא לקח את זה לצד ההלכתי, אולי שמע את זה מרבו, אני לא יודע, אין לנו מספיק הלכות של רבו. לא סתם ללמד זכות על עם ישראל, למצוא נסיבות מקלות. להגיד באמת, אם זה מה שעם ישראל עושים, אז זה האמת. למדתי את זה במקום אחר. היה ויכוח, דיון, לפעמים נראה לך שהציבור מחפף. איך לקבוע מסמרות, מתי הציבור מחפף, ומתי הציבור, אם הציבור עושה ככה, אז כנראה זה כולה. לא יודע, יש מקומות שמקילים וכל מיני דברים, לא רוצה להביא פה דוגמאות. אז האם ללכת, אבל יש מישהו שמחמיר, יש מקום שמקילים וכל מיני דברים. אני אקח דוגמה, אם מישהו נמצא באיזה קהילה, שלא מקפידים על תעניות קטנות. מכירים כאלה קהילות, אבל הוא כן מקפיד על זה, הוא בא מבית, מבית נדרש שמקפידים על זה. אז מה הוא צריך להגיד עכשיו, זה לא הלכה? הוא אומר, זה הלכה, הם מחפפים. אז כן, הוא לא מדבר על מקום ועל חפף נקיים, אלא המנהג של רוב ישראל, המנהג של כל ישראל, לפחות רובו. יפה, אני מביא דבר בשם ברור, כן, לא מביא להלכה. והוא כותב, והמחמירים על עצמם בעניינים האלה, גם אם בין רבים המקלים, אין עליהם חשש, לא תתגודדו. הוא לא אומר שיש בעיה להחמיר. הרבה פעמים מי שמקל אומר, ושלא תעיזו להחמיר, אומר לו, אלה שאומר רב עובדיה תמיד, המקל יש על מה שיסמוך והמחמיר תבוא על הברכה. זה לא תבוא על הברכה, הוא אומר, ההלכה האמיתית היא כמו המנהג. אבל אם מישהו מחמיר, זה בסדר, זה לא תתגודדו. למה לא? שהרי אפשר שמניעתו, מישהו מחמיר על חדש. אפשר שמניעתו מאכול או שתה, הוא צד שהוא שונא כעת את המאכל או המשקיע הוא. הגישו בורקס, הוא לא אומר זה חדש. הוא לא אוהב בורק, הוא לא... הגישו בירה, הוא לא שותה אלכוהול. הוא הביאו לחם, הוא צליאקי. לך תדע, אולי הוא סתם לא רוצה לאכול. זה לא באמת חומרה. ולא מן כלל שעושה מצד חשש יפרוש מאיסורה, כיוון שאינו אומר צד איסור על זה ואינו מורה לאחרים להחמיר. וכן הוא לגבי מצא שמורה, שאומר שמי שמקפיד על זה, למרות שההלכה שלו, איך הוא יודע שההלכה שלו צריך? כי הציבור לא מקפיד. אז גם זה לא תתגודדו. לגבי שמיטת כספים בזמן הזה, הם לא ידעו מתי שמיטה. אז לא נהגו שמיטה בכלל. יש ראש, כולו, יש כל מיני כולו. כיוון שהנהוג על מה להקל, כן הוא הלכה. והמחמיר עושה רק עם מניג הסייג. ויש על זה זכות על המניחים תפילין דרבינו תם. מי מניח תפילין כרבינו תם? החסידים. הוא אומר, ודאי שהלכה כרשי. למה ודאי שהלכה כרשי? כי ככה עושה, כך ישראל עושה, אז זה הלכה. אבל מי שמניח תפילין כרבינו תם, כל עוד הוא לא אומר שחייבים להניח כרבינו תם, אז הוא לא עובר ולא תתגודדו. כאן למדנו לפחות שלא יגיד שחייבים על... שלא יגיד שחייבים. יפה, מעבר לדף, מקור 6, עוד דבר כזה, זמן קריאת שמה, דיברנו על זה שהחסידים נהגו בזה להקל, וגם צריך להגיד שבצפון אירופה, הקדוש ברוך הוא משנה שם את הזמנים, ובקיץ זה יכול לצאת מאוד מוקדם. כעת אני סומך על עצמי, אודות זמן קריאת שמע, על זמן שהציבור מתפללים. מצד מה שאמרו חז"ל, הנחלנו ישראלים, אינם נביאים, בני נביאים, הם באים קודם את המשפט הזה. ועכשיו הוא מעריך, הוא מבאר את המשפט, הנחלנו ישראל. הוא לגיע בעיד שם, והוא מביא את כל הסיפור, לא הבאתי, סיפור, אחלה סיפור, שלא מכיר שיקיר, הלל ובני בתירה. פעם חל פסח להיות בשבת. ולא ידעו אם פסח דוחה את השבת. בגדול הכלל זה שקורבנות ציבור דוחים את השבת, קורבנות יחיד לא דוחים את השבת, פסח הוא קורבן ביניים, אז האם הוא דוחה את השבת? זאת הייתה מחלוקת גדולה בין הנשיאות האליטה הישנה, בני בתירה, למישהו חדש שבא והלל, ובני בתירה הולכים עם מסורות, ונשתכחה מהם המסורת, והלל בא עם חידושי תורה, יש לו טכניקה חדשה, הוא מתחיל לדרוש שם קל וחומר, וכל מיני מידות שהתורה נדרשת בהם, ודורש, ובסוף הוא גם מביא מסורת משמעיה ואבטליון, סיפור שלם על קלאסי, על התפתחות ההלכה מסביב לפסח, אבל בסוף אומרים לו, יופי, אז מחר פסח יביאו את הקורבן, מה עם הסכין? הכבש יכול ללכת, אבל איך אתה תטלטל את הסכין? מה, כל ישראל ישימו סכיניהם בהר הבית, יבואו יום קודם? שאלו את הלל, תן לי הלל לענות, שאלו את הלל, מה יעשו עם הסכין? אמר להם הלל, הנח להם לישראל, אם לא נביאים הם, בני נביאים הם. שם זה המקור. אז על זה כותב אשל אברהם. בירושלים, בזמן הקרבת הפסח, לא היו כל עם בני ישראל שם, כי הרבה נשארו בחוץ לארץ, ולא עלו כלל, בשעת בניין שני, כידוע. כן, מי שלא ידוע, שילך לשיעורים שלי בסדרה בתחילת בית שני. בתחילת בית שני, רוב עם ישראל היה בבבל. כל תקופת בית שני וכל תקופת התנאים, רוב עם ישראל היה בבבל. זאת אומרת, אנחנו להם ישראל, מי זה ישראל הזה? דבר ראשון, אני מדבר רק על היהודים שבארץ ולא על היהודי גלות. אז זה כבר לא הרוב. וחוץ מזה, ומהדרים בארץ ישראל, נשארו הרבה שלא עלו לעשות את הפסח, זה גם הסיבות המניעות. ואותם שהיה עליהם השאלה ששם שחרו להביא סכין ערב שבת, פשיטה שמיעוטה דמיעוטה, מי כבר לא יביא את הסכין? זו קבוצה קטנה, ועל הקבוצה הזאת אמרו אנחנו להם לישראל, זאת אומרת, מי לא נביאים בני נביאים הם. אתה לא צריך את כל עם ישראל, אתה מספיק לך אלה שבעירך. ועל כל זה שמח את עצמו על מה שהם בני ישראל, הם נביאים, וגם לדבר דבר הלכה. וכן הוא בזה, שבזמן שבאים כל הציבור לבית הכנסת הקדוש לתפילה, אז הוא הזמן. וואו, מתי הזמן של התפילה? אם אתה במקום חדש ואתה צריך לקבוע זמן תפילה, אז תפתח שולחן ערוך. אבל אם אתה נמצא בעיר ואתה רוצה לדעת מתי זמן תפילה, אז מתי זמן התפילה? מתי שישראל מתפללים. זה קובע את ההלכה. וגם חסידה בשמיים ידעה את בואה. אז זה פסוק, אבל זה מדהים. אתה לא יכול להסתכל על חסידה ולהגיד, שמע, החסידה הזאת היא מקדימה בשבועיים. משהו לא בסדר, אני אדבר איתה. לא, אתה לא צריך לכוון את החסידה. אתה צריך לכוון את העונות לפי החסידה. החסידה יודעת בדיוק, הציבור יודע את ההלכה, זה ההגדרה של ההלכה.
אני אומר שאם הציבור מתפלל שחרית בערב, אני לא מתפלל שחרית בערב.
זה השאלה, מה הגבולות? אז הוא מאמין בציבור, אני אגיד, לא יכול להיות שהציבור יתפלל ערבית בערב. אז תמיד זה ככה, הוא סומך על הציבור שהציבור רוצה נכון. אתה אומר, אם הציבור עושה משהו סופר מוזר, אז אני אענה לך, אני סומך על הציבור שלא יעשה דבר סופר מוזר. אם ההלכה, אם אתה תמצא היום גמרא חדשה, והגמרא תגיד להתפלל ערבית בערב, אז מה תעשה? אתה תגיד, אל תעשה דבר כזה. מישהו שאל אותי פעם, אתה תעשה מה שהרב ליכטנשטיין אומר, ואם הרב ליכטנשטיין יגיד, הרב חייב, כך וכך. אז אמרתי לו, שמע, הוא אדם רציני, הוא לא יגיד כך וכך. זה תמיד לאתגר, זה מראה, אתה מאתגר את השיטה בשאלה שלא מאמינה בשיטה, הוא מאמין בשיטה.
אבל זה הזוי, כי הסיבה שאתה יכול להאמין ככה בציבור, כי הציבור הוא כן אחרי...
זה אפשר להגיד, זה אפשר להגיד על כל דבר, על כל דבר שאתה נותן באמון. זאת אומרת, מה תעשה אם אתה צומח על הממשלה בלי בית משפט, מה תעשה אם הממשלה תגיד מחר להרוג את כל הג'ינג'ים? אז מה, תעשה את בית משפט? מה תעשה אם בית משפט תגיד מחר להרוג את כל הג'ינג'ים? כל שיטה אפשר לתת אמון, השאלה היא תמיד בדברים הקטנים, הביניים, הפשוטים במחלוקת, הוא אומר לזה ניסוח קיצוני, שישראל הם נביאים. אז אני רוצה בקצרה, כשאני לומד נידה בכולל, זה דבר שאני מוודא שלא יפספסו, יש איזה אור זרוע שמחמיר באיזה עניין שקשור לבדיקות נשים, לא חשוב עכשיו ההלכה, אלא שהאור זרוע כותב על זה, הוא רואה, הוא פוסק הלכה להחמיר, אבל הוא רואה שבמקומו אנשים מקילות. והוא כותב בסוף, ואנחנו להם לישראל וכולי. כרגיל. הבית יוסף כותב על זה, לא ידעתי איזה הנח להם לישראל הוא מתכוון, כי יש שתי הנח להם לישראל שקשורים למנהג. איזה? אחד, הנח להם לישראל לא נביאים הם בני נביאים הם, והשני זה, הנח להם לישראל מוטב יהיו שגגים ואלה יהיו מזדים. הראשון אומר, שהאור זרוע אומר, הנח להם לישראל בני נביאים הם, אז כנראה הם צודקים, והחומרה שלי לא נכונה. אבל השני אומר, ודאי שאני צודק, והם טועים, אבל אני לא יכול לשנות אותם. וזו שאלה גדולה מאוד, זה ממש הברקה ענקית של הבית יוסף, שני הנח להם לישראל, ממש בשאלה שלנו, איך אתה מתייחס, אומר, אל תשנה. אבל כן, לעשות סימן על המצח, מי באמת צודק? אל תשנה ותגיד, אבל אני צודק והם טועים, או אל תשנה ותגיד, זה אומר שאני טועה. זאת השאלה הגדולה, והוא מסיים, במקור 6, לכל קיבוץ, קהילה, בעם בני ישראל, אין להרהר עליכם, שעוברים זמן תפילה, חס ושלום, ועל ידי זה נכון לסמוך על עצמו, על זמן קהילה של הקיבוץ. לא הקיבוץ הדתי, אבל גם יכול להיות. עוד דבר חשוב מאוד, על אשל אברהם, וכתב על זה, וואו, לא כתבתי את המקור, חבל. אני אגיד לכם מהזיכרון, את המאמר על זה כתב הרב יצחק קרונס, אני חושב שם משפחה רונס, מכינה אם טעיתי בשמו, כתב על זה מאמר, ויש על זה תגובה של הרב יהושע שפירא מרמת גן. שם המאמר, אני לא זוכר את השם, אבל זה משהו מחינוך, זאת אומרת על חינוך להוצאת זרע לבטלה. והשם של התגובה זה משהו כמו הוי אומרים לטוב רע ולרע טוב. זאת אומרת, זה מי שבא להקל, הוא לא בא להקל, הוא בא להגיד לחינוך, לנוער תקל. לנוער תגיד שיש מקל. לנוער הוצאת זרע לבטלה. להגיד להם שיש אומרים שזה לא אבון ברווק או בדברים אחרים, ומי שהראשי שאומר את זה, זאת אומרת יש הרבה שאומרים שזה, שולחן ערוך כותב שזה החטא הכי חמור בתורה. אז כל ארבעת, גם בית שמואל, כל ארבעת הנושאי כלים שנתפסו אומרים שזה לא החטא הכי חמור בתורה, כן? אם יש אפשרות, לא יודע, או לבוא על נידה או להוציא זרע לבטלה, אז זה החטא הכי חמור בתורה, אז תעשה, לא, אף אחד, כולם אומרים לא, זה לא החטא הכי חמור בתורה. אבל, אומרים שזה אסור. אז מה של אברהם, הבאתי שני משפטים, אבל זה מפוזר, זה גם לקט. אז למשל, גם למתירים שלא כדרכה פעם אחת, רחוק לחלק בין שלא כדרכה לביד, וואו, קשה להיכנס לזה, אבל יש לבוא על אשתו שלא כדרכה, זאת אומרת להוציא זרע כשהוא עם אשתו לא כדרכה. ששיטת בעלות תוספות, שזה מותר באקראי ולא קבוע. אז הוא אומר שזה כמו להוציא ביד, שזה חידוש אדיר, זה כמו השקולה אדירה. ועוד בעניין הזה, הוא כותב, גם גדר השחתה שנזכרה בתורה הקדושה, לא שייך כלל, כי אם בצד מה שנגרע על ידי זעונה או פירה ורבייה, שבדרך ידר גמור, ולא זולת זה כלל. וכל זה רק בזמן תהרתה, של אשתו הנידה, הכוונה מעיקר הדין, ורק מצד גדרים הנכונים, אין להתיר לך תחילה בו שום פעם, והוא גם מכניס לזה, תינן חר דרבנו גרשום, זאת אומרת שעיקר זה מה שנקרא ממאיות הדמות, שלא יהיו לו ילדים. זאת אומרת, מתוך השחתת הזרע, אז הוא לא בא לאשתו, ואז הוא לא יוליד. אבל אם למשל, אשתו טמאה. אז אין פה חשש של השחתת הזרע מהבחינה הזאת של מיעוט הדמות, שלא יהיה ילדים. וממש כולם, אני לא אומר את זה להלכה, אלא אני אומר כדי שנכיר את שיטת, פה זה העזר מקודש, כן? האשל אברהם מבוצ'אץ' בשבטו כעזר מקודש. אני תוהה ביני לבין עצמי, אם זה לא קשור לנושא הקודם, וכל מי שמקשר שיעשה את זה על דעת עצמו. כן, צריך לשאול. יש איזה שלוש אנשים שמשות במוח, יש איזה, הוא כתב לזה פרק בספרנו עם הרב ביגמן, אני לא זוכר אם בספר שיצא, הקרות הלכתית, או בספר שלא יצא, על משפחה, שעוד אפילו אין לו שם, זה סתירה בין סוגיות, אם זה מותר או אסור, וככה בעלת הסופות מתרצים.
אבל זה לא פתרון, זה לא להסכים משני הצדים.
לא, זה פתרון קלאסי בסוגיות, שסוגיה אחת מדברת באקראי וסוגיה אחת מדברת רגיל. תוספות הראשון בש"ס מביא ארבע תירוצים לשאלה איך אנחנו קוראים קריאת שמע לפני הזמן, והוא מתרץ, כמו שאמרנו, את המנהג עם ההלכה. אחד התירוצים זה שמען קריאת שמע הוא כרבי יהודה, שזה מפלג המניחה. רבי יהודה אמר את זה על תפילה, להגיד את הזמן קריאת שמע, זה מרחיק לכת מאוד. ככה עושים בתירוצים, יחסית זה לא תירוץ מרחיק לכת. טוב, אנחנו במקור 9 ו-10 מדבר על יחסו לקבלה, ובתור חסיד, וואו, נעשה את זה בדקה, ואז אין לנו 5 דקות לאגנון. בתור מקורב מאוד לחסידות, היינו מצפים שזה יהיה פה נטייה לקבלה. ותראו מה הוא כותב. מה שכתבו האחרונים זל בשם הזוהר הקדוש, שהולך דל אדמות בין נטילת ידיים, חייב מתחס ושלום. הבאנו בעבר גם על זה. רבים תמו שלא נמצא כזה בספר הזוהר. מעניין המחקרית. ברכי יוסף, זה אחידה. כתב שראה בספר הזוהר כתב יד שכתב כך. כן, ספר פרי עץ החיים, כן, כוון מתלמידי הארי. כתבתי במקום אחר, אז קודם כל הוא אומר, זה כתב, זה לא בזוהר שלנו, זה מה שנקרא זוהר כתב יד. ראו את זה בזוהר, זה לא בזוהר שלנו. כתבתי במקום אחר שאין זה מה שכתוב, שחייב מיטה. אין זה רק סגנון עצה טובה כמה שמלן. שהרי אסור להוסיף על איסורים שבתורה הקדושה. רק בסגנון גדר ושג שנסר בידי חכמי עם ישראל בדורות. מבחינת משמרתנת משמרתי. זאת מה שכתוב, חייב מיטה, הכוונה היא טוב להיזהר. מנהג טוב. חס ושלום שלא תחשב שחייב מיטה, אבל בהמשך הוא כותב וגם הוא עובר על תקנת חז"ל אינו חייב מיטה. ונטילת ידיים הנ"ל בהליכה כנ"ל, ארבע אמות לפני נטילת ידיים, אין תקנה מפורשת כלל, רק בסגנון עצה טובה. ויש מה מקילים בזה. א' ב' היום בחסידות, כן, נגס לשים נטילת ידיים ליד המיטה, האש של אברהם כותב, זה מידה טובה שלא תחשוב שום דבר רע נגד זה, זו דוגמה אחת. ודוגמה שנייה, אודות מה שכתבו בספרים הקדושים מזוהר הקדוש, הפלגות חמורות על מי שאינו קם בחצות הלילה. ואמרנו שהוא לא ישן הרבה, והוא קם בהתחלה ובסוף ובאמצע. פשוט בוודאי שלא עלה הלב מעולם, תראו איזה קיצוני, שיהיה פתחון פה ושימור ממשי כל דור בזה, כי אם כשהוא ניאור ושוכב על מיטתו לתוספת רבידתו אחר עינוגים ועידונים. לא מדובר על מי שיושן את המינימום שהוא צריך. מדובר על מי שישן, ישן וישן. אתה ישן יותר מדי לענג את עצמך, אז טוב אם תקום בחצות. אבל מי שישן כמה שגופו צריך, חס ושלום, ואיזה כמה מילות פשוט, בוודאי, שלא על הלב מעולם, שלא הפתחון פה, כמה הסתגיות, שזה לא נאמר על סתם אנשים, והוא עוד מעריך בזה. ועשר זה עוד בדיבור, בכלל, על ללכת על מי נטילת ידיים של הרצפה, שיש הזרה, אז הוא כותב שזה רק לשרידים, והשרידים זה ביטוי, מצאתי לכם את מקורו ביואל, שזה כאילו למתי מעט, הוא אומר, לפי הקבלה שיעשו הקדושים, הצדיקים, הטהורים, לא לעם הרחב. ממש מרחיק לכת, אבל מצד שני, אולי זה גם בגלל המנהג. בסדר. בשי עגנון, כפי שאמרתי בתחילה, סתם צדיק, הרי זה האל של אברהם מבוצ'אץ', בספר עיר ומולואה, טוב לקרוא. קראתי את הפרק הזה, הכנה לשיעור, קראתי גם את הפרק הבא, כבר ראיתי באמצע. העמודים פה עם המהדורת 99 שהוציאו את זה במהדורה חדשה, כתוב שם גם לפי תיקונים שנמצאו בעזבון המחבר, הוצאת שוקן הוציאה, אבל זו מהדורה רכה וגדולה. אני יותר נהניתי כשקראתי את זה במהדורה הישנה, אני חייב לומר. טוב, בכל אופן. אז בעיר ומלואה, ספר ג', יש פרק בשם דעת קדושים. אין שם פרקים על צדיקים, אבל הפרק הזה, חד משמעית, הוא פשוט עושה פרק על הדעת קדושים, הדעת קדושים. זה אשל אברהם, אמרנו שמקדם הוא נקרא דעת קדושים, על שם ספרו על היורדיה. וכך כותב שי עגנון. לאחר פטירתו של אותו גאון בעל נטת שעשועים, זה הוא קיבל קודם על הרב הקודם, צביק הרע, אמרנו שהיה הרב הקודם, קיבלה על אבירנו לאב בדין את חתנו, הגאון החסיד, רבי אברהם דוד, איש אלוקים קדום, שכל הארץ העירה מאור תורתו. העולם קורא הוא בעל דעת קדושים. על שם ספר אחד מספריו הרבים, ואנו בני עירו צונריתו, קוראים לו בקיצור הצדיק. אז הנה הצדיק, אצל אגנון. טוב, הקטע הבא, אני לא כותב, מעביר אותו בגלל השיעור הזה, אלא סתם כשתדעו על אגנון, איך הוא מתאר את פעולתו. הזכרתי את הצדיק, הזכרת מאורתיו, כן, כמו רשי בן נוח. מקצת שמעתי מזקני עירי, אם הוא שמע, אז אי אפשר, זקני עירו, זקני בוצ'אץ', אז אי אפשר לתפוס אותו, להגיד, מאיפה זה? שמעתי מהזקנים. גם ירושלים הקודש אספתי על השמועות, ועוד נוסף על כל השמועות מצאתי בתוך ספרו של רבי יהודיהו צבי שמרליר, בן ביתו של הגאון רבי פייבל הלוי, זוכרים את הרב פייבל? שלמד לפני רבנו ופרסם ברוב ספריו של רבנו עם פירושים ובאורים. ואם ראית בדבריי מליצה נאה, דם שספרו של רבי יהודיהו צבי לקחתיה, שאני ידי לא ניסו במליצות נאות, שאני באתי לעולם כדי לתקן את שעת הלשון. אלא כדי לייפות את העניין, אומר אגנון, מטיל אני לפעמים 2-3 תיבות נאות לתוך דבריי. יפה, זה תיאור נפלא של אגנון את עצמו, שהוא לא בא להמליץ מליצות, הוא רק מתאר את מה שהוא שמע, והוא קצת לייפות את העניין, מוסיף כמה מילים, תיאור נפלא. טוב, אז הנה קצת ממש, כמה משפטים מפרק שלם. בביצ'אץ', ככה מוגים הגליציאנים את שם עירם, בביצ'אץ' בנה לו רבינו בית מקדש מעט לתורה ולתפילה. למה הוא צריך לבנות לו בית מקדש מעט לתורה ולתפילה, והוא לא יכול להתפלל עם כולם? כן, כולם מתפללים לנוסח אשכנז, והוא מקורב לחסידות. היה מתפלל בו כל תפילותיו ומבקשי פניו, שהיו באים מרחוק ומקרוב לאור באור פניו. תפילתו הייתה לפי נוסח ספרד, עם שינויים שונים ששינה מדעתו, דעת תורה. מקצתם מבוארים מפורשים בספרו, אמרנו שהוציא סידור, תפילה לדוד. וכך היה נוהג כל תפילה וברכה שנמסרו לנו בנוסחות שונות ונפל בהם ספק איזו מהם נכונה, זה ספק רציני. היה אומר נוסח אחד בקול ונוסח שני בלחש. אומר את שני הנוסחים. ובנוסחים פחות, בשינויים פחות, והוא מביא דוגמאות, הוא הביא הקושט והקוסט, אם זה שין או סין, הוא מביא שם דוגמאות. וכן היה נוהג בשאר כמה נוסחאות, שזה יותר רחוק, שנוסח אחד היה אומר בפה ונוסח אחד היה מערער במחשבה. אני חייב לומר שמי שמנסה פה לעשות את האבחונים על מחלתו, שיוסיף גם את הקטע הזה. הוא היה מתפלל בכל רעש גדול, כאופנים וחיות הקודש. פעמים משכה תפילת שחרית של חול עד לזמן תפילת מנחה. וואו. דרך עבודה זו קיבל מרבו המובהק, רבי משה לב מסאסוב ומרבי לוי יצחק מברדיצ'ב. אני מוסיף את היוד. כשהיה רבינו מסתופף בצילו, כשהראה את רבינו מה שיראו, מה זה? ושיגרו בו רבי משה לב מסאסוב אצל רבי לוי יצחק לברדיצ'ב, כידוע ליודעים. ומי שאינו יודע, אין צורך שידע. מה זה? מה הראו מה שהראו, הידוע ליודעים? נו, אתם כבר יודעים. זה לא, 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 זה מחלת הנפש. הוא אומר, הוא קיבל את זה כשהוא למד אצלהם, אה, למד אצלהם, היה שם סיפור. מי שיודע, יודע, מי שלא לא יודע, לא יודע, לא ידבר על זה. אז אצל אגנון זה כבר בושה. אמרנו שהוא עצמו כן דיבר על זה. לכמה תפילות, תשמעו, חיבר רבינו, אשל אברהם, ניגונים נפלאים ומתוקים. מלבד ניגונים ללא מילים, שישר בדבקות נפלאה מתוך התפשטות הגשמיות, ששמעו את קולו ואותו לא ראו. ניגונים אלו לא הוא עשם. מי עשם? יעקב אבינו עשם כשהיה רואה את הצון. מעניין, נותרו לנו ניגונים כאלה. טוב, פעם אחת, הסיפור על אנשי יס מוזמנים לקרוא, אני מדלג מקוצר הזמן, אבל הם קוראים לו לבוא ליס, עיר חשובה, והוא מוכן לבוא, ואז שמע מישהו שם אומר, וכשתבוא ליס, גם ישלמו לך כראוי. והוא שומע את זה, והוא מחליט לא לנסוע. הוא רואה שהוא נגד כסף. אבל אגנון מסיים במשפט, לא נסע אותו צדיק, אבל נתן להם עצה לפנות לצדיק אחר שיודע את סוד הממון. חיסרון של אשל אברהם שהוא לא ידע את סוד הממון, בניסוח נפלא של אגנון, והוא ממשיך. ספרים הרבה, וזו גרסה אחרת למה שראינו שכתב התלמיד שלו, ספרים הרבה חיבר רבינו בנגלה ונסתר בהלכה ובהגדה, בביאורי המקרא ובפירושי התפילות. נוהג היה רבינו זכר צדיק לברכה, שם מחדש חי הלכות בכל חודש, ויש אומרים חי הלכות בכל שבוע, ויש אומרים חי הלכות בכל יום. וואו, אתם זוכרים? לחדש, כן? יש באיזה ספר, שישה דברים בלתי אפשריים לפני ארוחת הבוקר. אז פה זה חי דברים מחודשים בכל יום. אני חייב לומר שהוא מאוד מחודש בסך הכל. ראינו, ראינו מעט, ראיתם, הוא באמת היה חדשן. אבל הנה גרסאות שונות, כי ראינו תלמידו כותב חי בכל שבוע. ועכשיו, ואם זה נסיים, אספר סיבת פטירתו של רבינו, מה שקיצרתי בכאב לב, מתוך נקודת הנחה שאפשר בשעה להספיק רק מה שבעמוד אחד. הוא זכר צדיק לברכה, ראה במחזה שבשנת תף ריש יבוא משיח צדקנו. אף רמזים מצא לזה בספר הזוהר. ומדי שבת בשבתו, בסעודה השלישית, היה דורש בפסוק, והיה בבוקר, אם יגלך טוב יגאל, חי השם שכבי עד הבוקר. כן, פשט הפסוק, זה בועז אומר לרות, על גאולתה של רות, אבל בעומק זה על גאולת ישראל. ואז מי שדורש בכל שבת את הרמזים פה יכול לראות בוודאות שהגאולה תבוא בשנת תפריש. והיה מחדש בכל תיבה ותיבה חידושים נכבדים ונפלאים שכולם מרמזים הגאולה שנדע להיות באותה השנה. וכיוון שיצאה השנה תפריש ומשיח לא בא, נפל לגבו ואגמה נפשו והמצר והולך עד שיחזיר נשמתו לבורא כל הנשמות. והוא נפטר בכפתת בתשרי, זאת אומרת בתפריש א', זאת אומרת שכל אותו חודש תשרי נעשה חולה כי לא באה גאולה, וביום האחרון של חודש תשרי אחד לפני האחרון, תשרי מלא, כ"ט תשרי. נפטר משברון לב בגיל 70 בערך, על שלא באה הגאולה, ולא, עדיין לא זכינו, אבל שזכותו תגן עלינו, ואם הדור לא זכה בשנת תפרש, אז... מה זה? כן, במהרה בימינו, כשנהיה ראויים ונזכה, עד כאן זכותו תגן עלינו.